והנה, בסדר? פרק נ"ג, ממש ככה את הסיום עצמו נשאיר ללילה. והנה כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה הארון והלוחות בבית קודשי קודשים, אחרי שבררנו את כל מושג היכל קודשי הקודשים שבכל עולם ועולם פרטי, שהוא חוכמה, בינה ודעת, פלוס חוכמה עילה המלובשת בתורה ומצוות. עכשיו הוא חוזר להסביר מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני בהשראת השכינה. כשהיה בית ראשון קיים, שבו היה הארון והלוחות בבית קודשי קודשים, הייתה השכינה שהיא מלכות דאצילות, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא. בעולם האצילות הכל אלוקות. בעולם האצילות הכל אלוקות. כלומר, אין בלבול. הכל אחד. אין דו משמעיות שיש מעצם היות העולם עולם. אנחנו חיים בעולם שבו לכל דבר יש גם את הראייה שלו מצד העולם, במילים שלנו מצד הקליפות, וגם את הראייה שלו מצד האור אינסוף. בעולם האצילות הכל נאצל. מלכות דאצילות היא אותה הנקודה של אלמא דאיתגליא, של אור השכינה, שמשם היא בחינת בוקר טוב ומבורך, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא. ראשית הגילוי. וכשזה בבית ראשון היה הארון והלוחות בבית קודשי הקודשים, והשכינה שורה שם בקודשי הקודשים שבבית המקדש ומלובשת בעשרת הדיברות. ביתר שאת, ביתר עוז, בגילוי רב ועצום יותר מגילויה בהיכלות קודשי קודשים שלמעלה בעולמות עליונים. כי עשרת הדיברות הן כללות התורה כולה. דנפקא מגור חוכמה אילאה, דלאילה לאילה מאלמא דאיתגליא. לאילה לאילה מאלמא דאיתגליא, מאלמא דאיתגליא, כלומר מהמלכות כפי שהיא מתגלה בעולם האצילות. אז אם זה לאילה לאילה מאלמא דאיתגליא, איך זה מופיע פה? הרי העיקרון הוא שכדי שמשהו יופיע פה הוא צריך להיות בלבוש שלא יישרף. ולכן כל מה ששכינה שורה זה דרך תורה דנפקת מחוכמה עילה, אבל היא מגיעה הנה באופן שאני יכול לקבל אותה. וכדי לחוקקן בלוחות אבנים גשמיים, לא ירדה החוכמה הילאה הזאת, התורה, ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות העולמות עד עולם הזה הגשמי. כי עולם הזה הגשמי מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי. אבל בלוחות לא כללו בכלל, לא חלו חוקי הטבע. הלוחות האלה, מעשה אלוקים, לוחות הברית שנמצאים בארון, לא חלו עליהם בכלל חוקי ההתלבשות. כי עולם הזה הגשמי מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי. הלוחות מעשה אלוקים הימה. מעשה אלוקים. עשייה, עשייה, מעשה אלוקים הימה. והמכתב נכתב אלוקים. כלומר, כתב שבו נראית אלוקות. והמכתב נכתב אלוקים הוא. למעלה מהטבע של העולם הזה הגשמי. למעלה מהטבע של העולם הזה הגשמי, הנשפע מהארת השכינה שבהיכל קודשי קודשים דעשייה, שממנה נמשך מהארת השכינה של עולם העשייה, של היכל קודשי קודשים של עשייה, שממנה נמשך אור וחיות לעולם העשייה. שגם עולם הזה שלנו בכללו של עולם העשייה. לעומת זאת בלוחות, הדלת, הדלת שי, לעומת זאת בלוחות, לא היה כך. מה היה? אלא בחינת חוכמה עילה דאצילות, שהיא כללות התורה שבעשרת הדיברות, נתלבשה במלכות דאצילות ודבריאה לבדן. ולא דרך יצירה ועשייה, והן לבדן חוכמה דאצילות, חוכמה דאצילות, כמו שהיא מלובשת במלכות דאצילות, עד בריאה ומלכות דבריאה, בלי ההתלבשות שבאה אחר כך, של יצירה ועשייה, הן לבדן המיוחדות באור אין סוף ברוך הוא שבתוכן, הן הנקראות בשם שכינה השורה בקודשי קודשים דבית ראשון. על ידי התלבשותה בעשרת הדיברות החקוקות בלוחות שבארון בנס. הרי הלוחות כתוב שחקוקים מעבר לעבר של הלוחות. חז"ל שואלים, אז איך מם סופית עומדת ואיך סמך עומדת? חז"ל אומרים, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. בעברית אחרת, את הלוחות אפשר היה לקרוא משני הצדדים באות של פנים ולא באות של ראי. עוד רגע ניכנס קצת לכוונה של זה. ומעשה אלוקים חיים. ביריעות היה כתוב שם את זה, שזה משני הצדדים. ומעשה אורג ומעשה רוקם. מעשה אורג זה משני הצדדים, מעשה רוקם זה. ומעשה אלוקים חיים הוא המושג אלוקים חיים בספירות, בעולם הספירות, הוא עלמא דאיתקסיא, המקנן בעולם הבריאה, כלומר לספירת הבינה של עולם האצילות, הוא אלוקים חיים, מה שנקרא אלוקים חיים בספירות, שזה בינה דאצילות. הוא אלמא דאיתקסיא המקנן בעולם הבריאה. כנודע ליודעי חן. הרי מה מקנן בעולם הבריאה? איזה ספירות מקננות בעולם היצירה? שש הספירות. בעולם העשייה מלכות, ובעולם הבריאה מקננת ספירת בינה. הוא אלמא דאיתקסיא המקנן בעולם הבריאה. בעברית קצת יותר פשוטה, אחרי שהבנו ודיברנו על זה בהרחבה בכל השיעורים האחרונים, שהיכל קודשי קודשים, המושג היכל קודשי קודשים זה חוכמה בינה דעת של עולם, של כל עולם, פלוס התורה והמצוות שמופיעים בו, שהם בעצם הלבוש שבא מחוכמה אילה. וזה מחיה את כל הברואים של אותו עולם. זה המחיה את כל הברואים של אותו עולם, וזאת הערת השכינה, וזאת השראת שכינה. כמו בגוף ובאדם, כפי שהתחלנו בפרק נ"א, זה מה שמבחין, בריאות, זה מה שמבחין בין מלוא כל הארץ כבודו, שהחיות מופיעה בכל הגוף בשווה, ברגל ובראש אותו דבר, לבין מקום משכן השכינה שבמוח, שנותן לכוח של העין לראות, ואת הכוח לאוזן לשמוע, וכך הלאה. אז מלוא כל הארץ כבודו, זה פשוט בכל, 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 בכל בשווה, אני השם. לא שניתי. אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה אותו הוא לאחר שנברא העולם. השראת השכינה היא איך החיות הזאת מתגלה, אבל נשארת מחוסה. על מה? להתגליה. כלומר, לא בירור האיבר עצמו, נכון? לא בירור האיבר עצמו, העין שרואה, זה הרופא יכול לדעת, אלא השלב הזה שבו האין סוף המופיע בכל בשווה, נותן את כוח החיות לכל ברור וברור לפי מה שהוא. בסדר? השלב הזה הוא השראת השכינה של כל עולם ועולם. במקורו הוא מה שנקרא מלכות דאצילות. והמלכות דאצילות היא בעצם נקודת המעבר שהיא עדיין הכל אחד, הכל אלוקות. אבל היא מעבירה את ההתחלה, את הממסר, את ההתחלה של ההעברה לעולם הבריאה. כביכול, בדיוק. בדיוק. זו הגדרה חשובה מאוד. כשאנחנו מדברים על עשרת הדיברות, שמתי לב לתופעה מאוד מעניינת בשבת. מאוד מעניינת. בפרק חמישי של מסכת אבות, הוא הפרק שקראנו השבת. אנחנו קוראים כל שבת פרק במסכת אבות, עד שבועות. בשבת הקרובה קוראים פרק שישי שהוא מחוץ למסכת אבות בכלל. הוא בריתות. שמתי לב תופעה מאוד מאוד מעניינת. דבר עליה הרבה הרבי בכמה מקומות. הפרק הוא פרק של, מכירים פרק חמישי? הוא לא פרק של תנאים כמעט עד סופו, אלא של מספרים. בעשרה מאמרות נברא העולם. בעשרה, 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 ומציעים הרבה דברים של עשרה דברים ידועים. אחרי זה, אחרי שגומרים עם העשרה, שש משניות ארוכות, עוברים לשבעה שבעה. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, שבעה מיני פורנויות ושבעה זה. ואחרי זה ארבע, 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 ארבע. זה היה פרק. עשרה דברים, בתחילתם הם דברים מאוד יסודיים. בעשרה מאמרות נברא העולם. עשר פעמים, האמת היא שתשע, כתוב בתורה בבריאה ויומר. ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים תדשי הארץ. חז"ל שואלים, איך אתה אומר עשרה, הרי זה תשעה? הם אומרים שבראשית נמי היינו מאמר. גם בראשית זה כמו ביומר, זה המאמר הראשון. בראשית נמי היינו מאמר, ודיברנו פעם על זה שבמאמר אחד יכול להיברות, הכוונה היא שבבראשית אפשר היה שיברא הכל. וכך ממשיכים. עשרה דורות מאדם עד נוח. האמת זה לא חידוש, כי כל מי שעבר פעם אחת על פרשת בראשית יודע שעשרה דורות מאדם עד נוח. החידוש של המשנה, מה המגמה? להודיע כמה ערך אפיים לפניו. כל כך הרבה זמן הוא חיכה עד שהיו מכעיסים ובאים. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, וכמובן יסוד העשרה הוא הפרק הזה כולו. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ועשרה על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. הכל כתוב פה. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. עוברים ל... מה לא כתוב פה? עשרת הדיברות. המדפיס שכח. כל העשרה שיש בעולם מופיעים. בפנימיות, בברור, בנגלה, בבראשית, בנוח, הכל מופיע. וכל מה שכל ילד יודע מהגן לא מופיע. עשר הדיברות. דבר פלא. כשצייר רוצה להדגיש משהו, הוא מצייר ציור גדול, 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 ואת מה שאתה מחכה לו הוא לא מסע. ואז אתה ממשיך ללכת עם זה. הכל מצויר, מה שאתה מחכה לו מופיע. סרט הדיברות זאת כללות כל התורה כולה. דמיגור חוכמה נפקת. כשאנחנו אומרים או תיאור כסלמה, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ילביש את החוכמה בתורה ומצוות, מה בעצם ההבדל בין עולם לתורה? העולם נברא. והתורה נבראה מהחוכמה, נפקת מחוכמה, הבנתי. בהגדרה. ההגדרה היא פשוטה. עולם, כפשוטו, מעצם מהותו, לעולם יהיה בעל שתי אפשרויות הבנה לפחות. מאור אינסוף, ומהתחושה שאתה נברא בפני עצמך. במילים שלנו, מממשלת הקליפות, ומאור אינסוף, ברוך הוא וברוך שמו. לכן הוא עולם. אלמלא היה כך, לא הייתה לי בחירה חופשית. אילו אור אינסוף היה מוכרח לגביי, אילו היה ברור לי, אור אינסוף, תפקיד העולם מסתיים. התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. לכן הוא ברא עולם. עולם. זה שבעולם הזה יש לך אפשרות לחשוב 100% שיש הסבר פיזי לכל. פיזי, אגב, אין הכוונה פיזי ולא רוחני. פיזי, הכוונה היא סופי. השתלשלותי. נחזור למילה המרכזית שלנו, בפרקים האחרונים, השתלשלות. בהשתלשלות הזאת יש עומק עצום. מה שמשתלשל, מובן. לצורך זה, זה משתלשל. עכשיו, בהשתלשלות יש מיני ובי, משני הצדדים. מצד אחד, אם זאת העילה וזה העלול, וזאת העילה וזה העלול, והשתלשלות זה כמו טבעת בשלשלת כזאת, אז העלול הזה הנמוך פה למטה, לתאה הזאת, משדרת אין סוף, זה לא משנה בכלל כמה. כי היא מהאין סוף. נכון? הרי כדי שאני לא אסרף מהאור אין סוף שמופיע בלתאה הזאת, בנוסף להשתלשלות יש צמצומים. כדי שהאור הזה שמופיע אליי יהיה אור שאני יכול בכלל להקל אותו. כאילו, לגבי הלמעלה מהעלול הזה, האור הזה בכלל לא נחשב, כמו קרן השמש לגבי השמש. לגבי הוא נחשב, אני יכול לעשות איתו אנרגיה סולרית של יבשת שלמה. אבל כשהקרן הזאת תחזור לשמש, היא לא תספר. אבל מה הרעיון שיש בהשתלשלות? אילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם רק בצמצומים, היה בורא אותו רק בצמצומים. מה הרעיון שיש בהשתלשלות? שיש לי בכל דבר שתי אפשרויות. האחת לראות את הדברים פה, והאחת לראות את הדברים למעלה. לכן יפה הגדרה שבתיה אומרת שבאיזשהו מקום, כמשל, מלכות האצילות זה הקליפת נוגה של שם. ההיפוך, ההפיכות, יסוד ההפיכות. היסוד שהכל הפיך, גם ברמת התשובה, גם ברמה המוסרית, גם ברמת החיים, הכל, היסוד שהכל הפיך נובע מהחולשה שלי. בדיוק. לכן זה משל סתם. אבל המשל הוא מצוין לנו, כדי להבין אותו. כי שם הכל אחד. יסוד ההפיכות, זה צריך לקלוט אותו, נובע מעצם החיים. החיים שלנו זה יסוד ההפיכות. יש ביטוי מדהים, נפלא, שמופיע בהלכה, והרב חרלאפ מפתח אותו באופן עמוק מאוד. ביטוי מדהים. הרגע אמרנו שעשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. נכון? איך אפשר לברוא ערב שבת בין השמשות? כתוב שהקדוש ברוך הוא שומר שבת. הוא לא עושה מלאכה בשבת, ביום השביעי, שבת. ובין השמשות נפסק להלכה שבין השמשות כיום דמי, בין השמשות כשבת. כי אי אפשר לעבוד על בין השמשות, זה ספק. כערב עין אי אפשר לעמוד עליו, לכן בין השמשות הוא כמו שבת. נכון? הוא כמו שבת. שואל הרב חרלאפ, אם בין השמשות זה שאלה הרבה לפני כן, התשובה שלו היא מדהימה. אם בין השמשות הוא כמו שבת, אז איך הקדוש ברוך הוא עובד בערב שבת בין השמשות? לא הבנתי, מה זה? צריך לגמור שתי דקות, מה עולה? אתם יודעים איזה בלגן בבית, אם בין השמשות זה עוד לא מסוים? צריך לבין השמשות, תעשו. אז הקדוש ברוך הוא, הרי עכשיו בין השמשות זה לא ה-20 דקות שלפני, או 40 דקות של הירושלמים, או 100 דקות של... בין השמשות זה שבת ממש. כלומר, נולד תינוק בבין השמשות, ימולו אותו לפי היום השמיני הבא. לגמרי, קיבלנו את בין השמשות דאורייתא כשבת. נו, עכשיו, נכון שבדרבנן הקדוש ברוך הוא לא מקפיד בכל, כי לא כל הסייגים הוא חייב, ככה מופיע ב... אבל דאורייתא הוא מקפיד בכל. אז אם בין השמשות, או איי על זה בדיוק להברקה גדולה, בוא תשמע. אז אם בין השמשות הוא ממש דאורייתא כמו שבת, למה הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על בין השמשות? שאלה מצוין. עד כדי כך שרשי אומר בתחילת התורה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. שואל רשי, ויחל אלוקים ביום השביעי? מה פתאום? ויחל אלוקים באיזה יום?
ביום השישי.
ביום השישי. ששת ימים עשה השם. אז מה פירוש ויחל אלוקים ביום השביעי? אומר רשי, בן אדם שיש לו ספק בבין השמשות, צריך לסיים ביום השישי. אבל הקדוש ברוך הוא שמתגבר על הספק, והוא יודע ממש להבחין על השנייה הנכונה, אז הוא יכול להיחלות בדיוק ביום השביעי, ועכשיו נכנס לשבת. אומר הרב חרל"פ, מצוין, אבל בכל זאת שישמור תורה כמו שאנחנו. אומר הרב חרל"פ, דבר מדהים. בין השמשות כשבת, כי ספק דאורייתא לחומרא. לכן בין השמשות, שבת. אילו היה הקדוש ברוך הוא שומר שבת בבין השמשות, זה כבר לא ספק. כלומר, אם אצל הקדוש ברוך הוא בין השמשות של שבת, היה לו דין של שבת, אז איפה הספק? זה היה מוחלט. אומר הרב חרל"פ, מה הייחוס שלנו, עפר לפי, כביכול? מה הייחוס שלנו? מה צריך הקדוש ברוך הוא מאיתנו שכביכול אומר, אני לא יכול לעשות את זה? תוספת שבת. אלמלא היה ספק, לא הייתי יכול לעשות תוספת שבת. מכוח מה אני יכול לעשות מאכול קודש? מכוח זה שאני חי בעולם שיש בו ספק. זה דבר עולמי, תקשיבו מה שאמרנו. הספק שבמובן האחד שלו הוא בגימטריה המלאק, במובן ההפוך שלו הוא כל חיות העולם. זה לעומת זה עשה אלוקים. לאן הספק הזה לוקח? אילו היית חי בעולם שבו אין ספק, אתה כבר חי בעולם של סובב כל העלמין. תחיית המתים. כל עוד אתה לא חי בסובב כל העלמין, כל עוד אתה לא חי בעולם שלו מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ואין בכלל שום מאבק בין שום דבר לשום דבר, ואין ספק, אז אין תחייה חופשית. בתחילת המתים, אין תחילה חופשית. ודאי? ודאי? אלא כולם רק רוצים להשיג, כל אחד לפי דרכתו. ודאי? אבל להגיע לזה בגוף. איך מגיעים לזה בגוף? אמרנו הרבה פעמים, כמו שעובר לא יודע איך תינוק מתפקד. אני גם לא יודע בדיוק, אבל להגיע יקומון ישני אפר. זה מה שדיבר אדמור הזקן הרבה פעמים. אבל הספק הוא עצם המושג קיומו של עולם. ברוך אתה השם, שם הוויה, השתלשלות, אלוקינו, שאני עושה אותך אלוקה שלי, מרכבה, מלך העולם. כלומר, אני קובע בתוך הספק את היותך מלך, בממלכת הספק, בממלכת העולם. אני מתעלה לא מעל הספקות, אלא אני מתעלה מתוך הספקות. דבר פילי. עצם ההשתלשלות היא כזאת שאני את האור מקבל בצורה שאני יכול להקל אותה. כי אחרת לא היה ספק. נחשון? בדיוק, בדיוק. מה היה בבית ראשון? בארון. היו עשרת הדיברות גשמיים ממש. אבל זאת הייתה הגשמיות היחידה עלי אדמות שהיא לא הייתה בהשתלשלות. זאת הייתה גשמיות למעלה מההשתלשלות. והמכתב, מכתב אלוקים. חרות על הלוחות. המכתב, מכתב אלוקים, הוא חרות על הלוחות. חז"ל אומרים, אל תקרא חרות, אלא חירות. התחלנו בפרק חמישי באבות, עכשיו זה פרק שישי, זה השבת הקרובה. והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. אתם יודעים מה עומק הפירוש? ותרתי דסתרי. כשאני אומר שמשהו חרות, אם אני אומר שעכשיו אני כותב פה על הדף, אז זה כתוב. אני יכול למחוק. אבל אם אני חורט, אני לא יכול למחוק, אני צריך לזרוק. אם אני חורט באבן, אז החריטה והאבן זה היינוח. אלא שאם אני חורט באבן, עדיין יש לי מהצד השני אבן. אני יכול לקחת איזה מכשיר חזק, 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 ולהוציא חצי אבן עם האותיות, ונשארת לי אבן. אבל המכתב, מכתב אלוקים חרוט משני הצדדים. משני עבריהם הם מכתובים מזה ומזה. משני עבריהם הם הכתובים, הפירוש הוא משני עבריהם הם הכתובים, ומפה זה הפנים, ומפה זה הפנים. עכשיו, אתה לא מבין איך. אתה יודע למה? כי בעשרת הדיברות שהיו בארון, זה היה למעלה מעולם ההשתלשלות שאתה יכול להסתפק בו. לכן לא יכול אדם להיכנס לשם אף פעם. לכן יכול להיכנס לשם רק כהן גדול ביום הכיפורים. לכן בבית שני אי אפשר להיות פה במדרגה הזאת. זה מה שאין בהשראת שכינה של בית שני. כי בבית שני שכבר אין לוחות, הפירוש הוא שהשראת השכינה היא כבר במציאות של השתלשלות, שאתה בבית המקדש מגיע להיכל קודשי קודשים של עולם העשייה. ואתה עם ההיכל קודשי קודשים של העולם שלך, כלומר עם החוכמה בינה דעת המלובשת בתורה ומצוות של העולם שלך, אתה אדוני הזב המצורה, הכהן הגדול, היולדת, המלך, אתה בא מהעולם שלך עם היכל קודשי קודשים שלך במוחים, ובא לקבל השראת שכינה לפי ההשתלשלות שאתה יכול להקל אותה. זה מה שהיה בבית שני. בבית ראשון, שאין אדם נכנס, גם בבית שני אין אדם נכנס לשם. כי אי אפשר לקבל ולעכל היכל קודשי קודשים בעשייה גם כן. אבל כל השראת שכינה של בית שני היא השתלשלות. עד שזקינים היו אומרים שבית שני הוא בכלל לא אומר להם שום דבר יחסית לבית ראשון. לא בגלל שהיו יותר אבנים וקרמיקה חלילה. אלא כי כמציאות השראת השכינה, בית שני היה הרבה יותר חיצונית. אלא כמציאות השראת השכינה עובר דרך השתלשלות, שבה אתה לא נפגש עם מציאות גשמית מעשה אלוקים הם. זה החסך של הלוחות. עשרת הדיברות לא מופיעים במשניות בעשרה מאמרים. למה? כי עשרת הדיברות זה הכל. מופיעים דברים ספציפיים. עשרת הדיברות זה הכל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בדיבור, מה זה דיבור? מה זה דיבור? נו, מלכות, די, אצילות. תורה שבעל פה, שכינה. כי מה זה הדיבור? קראנו לזה בפרק נ"ב אתמול בהרחבה. אתמול או שלשום. כי מה זה דיבור? על מה? דהתגליה. כל הנעלם, כל מה שנעלם וסתו מהשומעים, פה עובר באלמא דהתגליה. לכן הדיבור הוא גם הדבר האחד לדור. הוא ההנהגה. הוא אלמא דהתגליה. שמתם לב פעם שכשמדברים על קו ימין וקו שמאל ואמצע, אז הפה הוא אחד. אין בו ימין ושמאל.
כמו באוזניים ובעיניים ובנחיריים, עד כאן. אין בו ימין ושמאל, הוא אחד. בדיוק, הוא מלכות. קו האמצע הוא אגב תפארת, תפארת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, מימין ומשמאל, יסוד, נקודת היסוד, קדושת הברית, ברית הלשון וברית המאור. זה אחד, עוד פעם, זה לא שניים. כמה היה טוב אם היה פה אחד שאפשר לדבר דברים טובים ופה אחד שאפשר לדבר דברים רעים. כמה היה טוב אם היה כוח הולדה אחד לדברים טובים וכוח הולדה אחד לדברים רעים. אין. וזה אני מתכוון. ודאי. כי יסוד הדיבור הוא המלכות. פה אין שיט ספירי. מימין ומשמאל יניקת המדין. אין. כאן יש אמצע. קו האמצע. דבר גבלת. ממילא, מה זה הסתרה מאמרות? איך הוא קרא לשכינה אתמול? דבר השם, רוח פיו. מה זה הסתרה מאמרות? הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור. זה כוח ההתגליה. עשרת הדיברות הם הדרך לתת לעולם את האלוקות. זה כללות כל התורה. כל האלוקות נמצאת פה. אתם יודעים מה ניסו לעשות עשרה דורות מאדם ועד נוח? לפגוע בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ואז באו עוד עשרה דורות, מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו. ואז באו עוד שישה דורות עד הר סיני, 26 דורות, כשם הוויה, עד שהגענו למעמד הר סיני, ובו נתגלו עשר הדיברות. למה היה כבר צורך להוציא את עשר הדיברות החוצה? אלה המאמרות, עשר הדיברות. למה היה צורך להוציא את עשר הדיברות החוצה? מי שאגב יעבור פעם על עשרת הדיברות, הם עשרה מאמרות. זה לא לדקה, זה לשעות. אבל ברגע אחד, מה המאמר הראשון? בראשית ברא אלוקים, וכולם שואלים, הרי זה לא ויומר, זה לא ציווי. אבל זה מאמר, בראשית עמי מאמר. מה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות? לא, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך. הרי זה לא ציווי. זה מקביל לבראשית. וכך עד הסוף. 100%. זה גבל. זה עד הסוף. עד הסוף, עד אלו תחמוד. שהוא היכולת של המלכות. זה הכל. זה הראשונה הראשונה שזה החוכמה. חוכמה, ראשית, חוכמה. הראשית זה החוכמה. לכן ולא במאמר אחד יכול להיברות. מסביר האדמו"ר הזקן, הרי יכול הכל להיברא בבראשית, רק בחוכמה, כי השם בחוכמה, נו, בסד ארץ. אז בשביל מה צריך את כל ההשתלשלות? זאת השאלה, ולא במאמר אחד יכול להיברות. למה צריך עשרה מאמרות, ולא במאמר אחד יכול להיברות? אלא כדי להיפרע מהרשעים שעוברים וליתן שכר טוב לצדיקים. מה פירוש? כיוון שיש השתלשלות, יש לך יכולת נגיעה. אם יש לך יכולת נגיעה, אז יש שכר ועונש. עשר הדיברות הם בעצם ההגעה למצב שבו חייבים, כביכול, לתת לעשרה המאמרות האלה מציאות בעולם. למה? כי באו המצרים. כי באו המצרים. בדור ההוויה, שמאז בריאת העולם, וביקשו להחריב את כל מה שיש בו עשרה מאמרות בעולם. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. עד שבא העולם של הקליפות למדרגה כזאת שבה הוא אמר, אני בכלל האלוהים. וזאת הייתה תפיסת הממלכה העולמית. כלומר, כל התפיסה של המלכות בעולם הייתה, אין השם. כל כוח המלכות היה שאין אלוהים בארץ. ממילא מכוח המלכות הזה העניין היה לחסל כל דבר שפוגע בזה. ובראש ובראשונה, את עמי, את אומרי האינסוף. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים, לך נזבחה, לשם אלוקים. קומו צאו מתוך עמי. ואז מופיעים עשר הדיברות. כלומר, כאילו המשניות במסכת אבות עושים את כל המעטפות של עשרת הדיברות, כדי שתבין שעשר הדיברות זה בכלל כל העולם. זה הלמעלה מהספק. זה הלמעלה מהעולם שבעולם. איפה זה מופיע? בלוחות גשמיים. מעשה אלוקים, מכתב אלוקים חרות, כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. ודאי. בוודאי, בוודאי, בוודאי. נכון. וזה הסיכון. וזה הסיכון שמביא לשבירת הלוחות. לא ניכנס. זה הסיכון שמביא לשבירת הלוחות של משה רבינו. שכיוון שהגעתם עדיין לזה שזה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, יש הווה אמינה שיש עוד בעיה בגשמיות שיכולה להפריע לאור אין סוף. צריך לשבור את הלוחות. עכשיו תבינו מהי המדרגה של משה רבינו ששובר גשמיות כזאת. הוא לא שבר שני אבנים. תבינים על מה אנחנו מדברים? לכן שברי לוחות מונחים בארון, כי הלוחות האלה ממשיכים כל הזמן. שברי לוחות מונחים. כל זה בבית ראשון. אבל הוא גם אותו דבר. הוא הפוך ואותו דבר. כי אדם הייתה לו רק מגמה אחת. אבל זה פעם בעריכות. אדם הייתה לו רק מגמה אחת. זה המכה האחת היחידה שמשה רבנו בכלל לא אומר ותוציא את ישראל ממצרים. כלום. הוא רק אומר דבר אחד. בזאת תדע כי... לא, בזאת תדע כי... עוד לא, מה פתאום? הטרם תדע כי עבדה מצרים, זה אומרים בה הרבה. בזאת תדע כי אני השם. אנוכי השם אלוקי. זה הדבר היחיד בדם. הוא לא אומר לו מילה שם. הוא רק לוקח אותו ליד היאור, אומר לו, אתה הולך ליאור להשתחוות לדמות עצמך. בוא נחיל. דיבר ראשון, אנוכי השם אלוקי. וכך הלאה. דבר שני, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שזה מגיע באנטיתזה, זה ארוך. פעם באיזה מישמר, נדמה לי, לפני שנתיים או שלוש, למדנו את עשרה המאמרות ואת עשר הדיברות. זה צריך להרחיב בזה הרבה הרבה. אז אם נחזור אלינו, בדקות הבודדות שנותרו, אני רוצה שנתחיל את התפילה פשוט. אם נחזור אלינו, בבית ראשון, הייתה השראת שכינה. ושוב, המושג השראת שכינה, זה יסוד היסודות של כל התניא. השראת שכינה זה המעבר ממלוא כל הארץ כבודו של כל הגוף בשווה למקור החיות, אבל שאני לא יכול לגעת בו. נכון? אין 248 קופסאות במוח של זה נותן כוח לעין, וזה, כי זה כפירה. אלא אלמא דאיתגליא, שכינה, מלכות, עם התתאה, כל מה שאנחנו הגדרנו, נכון?
היסוד...
לא הבנתי, לא שמעתי מה.
זה בדיוק ההבדל בין השם אחד לבין עבודה זרה.
שיש
אל המים, אל
הפוריות. חזק מאוד. חזק מאוד. כי השם אחד הוא שמו אחד. ואלמא דאיתגליא הוא שזה מופיע כאן, מופיע כאן, והפוך, ואת יודעת מה? זה נהדר מה שאת אומרת, מיכל. כי החלוקה לאלים הזאת רוצה להוציא את האדם מהספק. אז היא מציעה לו הרבה ודאויות. זה פילי פלאות. ומשה אמת ותורתו אמת לא רוצים להוציא את האדם מהספק. אז אחרי שני. ומשה אמת ותורתו אמת לא רוצים להוציא את האדם מהספק, כי הם רוצים שהוא יעלה את הספק אל האין סוף. אמרנו שספק במספרו המלאק, איך אמרנו תמיד? גם המלאק לא ממך רק אלא מתחת לשמיים. למעלה מהשמיים גם המלאק צריך יהיה לעבור את התיקון שלו. מתחת לשמיים חייבים למחות. כי יש ספקות שבמציאות הזאת יוציאו אותך לגמרי מהמציאות. אתה חייב לדעת בדיוק מה חיה רעה ומה חיה טהורה. מה חיה טמאה ומה חיה טהורה. אתה חייב, אם אתה לא יודע להבדיל בין הטהור ובין הטמא, אתה לא יכול לעשות כלום. אחרי שאתה מבדיל בין הטהור ובין הטמא, אתה צריך לדעת שאפשר לתאר את השרץ בקוף נון טעמים של הלכה, ולעול לדעת בעולם שהספק הזה ישגע אותך. זה בדיוק הנקודה. אז מה עשתה העבודה הזרה בכל מיני מיטביה? אגב, בעבודה הזרה המערבית פי מיליון. יצרה המון ודאויות. תפתח פרסומות של שתי דקות, אתה יודע את כל עבוד, אתה יודע מה טעם החיים. אתה יודע מה הטעם של טעם החיים. אתה יודע הכל, אתה יודע, בוודאות. כלומר, אין שאלה כבר. מיליון איש לא טועים. יש לך ודאות מוחלטת. כל דקה, על לפחות 100,000 ודאויות של אלוהות חדשה.
תבדקו אותם.
הכל מסודר, ואתה יודע, עכשיו גם רפואית זה מוצא לכל אחד. הכל מוצא לך. כל שנייה. אנחנו יכולים לחתוב בזה אותו דבר, להציע פטנטים שלנו. ולאבד את יופי הספק. ולהציע 20 גרם מים והכל מסתדר. זה סכנת עולם. זה סכנת עולם. זה הסכנה הכי גדולה בעולם. אז בבית ראשון, השראת השכינה היא ההבנה איך האין סוף מופיע בגשמיות ממש, במעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, על תקרא חרות, אל החירות אמרנו שזה לכאור הסתירה, חרות זה קבוע, חירות זה חופש. מפני שזה חרות על הלוחות, לכן זה ממילא בנפש שלך. לכן ממילא כשאני אומר לך, אנוכי השם אלוקיך, אני אומר לך שאתה יכול לגלות את זה, זה בטבע שלך. רק צריך לגלות את זה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אהבה מסותרת, יראה מסותרת, זה קיים. זאת החירות שלך. זאת החירות שלך. בבית שני, כבר מגיעה השעת השכינה להיות בדרך ההשתלשלות, דרך יצירה ועשייה. ונראה רק את השורות האלה, כי אתמול ראינו את זה בפני כן. אלא בבית שני, ובבית שני, סליחה, שלא היה בו הארון והלוחות. יש חמישה שינויים בין בית ראשון לבית שני. הוא מתמקד בארון ובלוחות, בכוונה. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שלא הייתה שכינה שורה בו. פירוש. לא שלא הייתה בו השראת שכינה כלל. מה פירוש? אין בבית שני שכינה. הרי אדם אחד עוסק בתורה, יהודי יושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. ומה פירוש לא הייתה שכינה שורה בו? אלא פירוש מדרגת שכינה שהייתה שורה בבית ראשון, דהיינו, שלא כדרך השתלשלות העולמות, כל מה שדיברנו עכשיו בהרחבה, לא הייתה שורה בבית שני. אז מה היה שורה בבית שני? אלא בבית שני הייתה שורה, השכינה איך? כדרך כן השתלשלות והתלבשות. ומה היא דרך השתלשלות והתלבשות? זה נפלא. מה היא דרך השתלשלות? זה כל כך פשוט הופך להיות, מוגדר. עכשיו צריך להתחיל לחזור איזה 5,000 פעם כדי להבין מה הוא רוצה. מלכות באצילות, כפי שהיא מתלבשת במלכות דבריאה. ודבריאה כמו שהיא מתלבשת במלכות יצירה, אנחנו מדבר, עוברים את כל ההשתלשלות, מחוכמה ו... ודיצירה כמו שהיא מתלבשת, בהיכל קודשי קודשים דעשייה, דהיינו חוכמה בינה דעת של עשייה, שזה המוחין, שכינה למעלה מראשו של אדם, נכון? חכם עיניו בראשו ינוקה, המוחין שזה החוכמה בינה דעת, עם החוכמה דעצילות שמתלבשת בתורה ומצוות. וקודשי קודשים דעשייה, בסדר? וקודשי קודשים דעשייה, עוד לפני מלכות של עולם העשייה, קודשי קודשים של עשייה היה מתלבש, בקודשי קודשים שבבית המקדש שלמטה. זה מדרגה הכי עליונה בעולם, אבל זה בהשתלשלות. כלומר, קודשי קודשים דעשייה שקיבל ממלכות דיצירה, שקיבל ממלכות דבריאה, שקיבל ממלכות דאצילות, ובקודשי קודשים דעשייה הוא מונח עכשיו בבית המקדש השני בקודש הקודשים. בסדר? ושרתה בו, בבית המקדש השני, שרתה בו השכינה, בסדר? של מלכות דיצירה מלובשת בקודשי קודשים דעשייה. כל זה לא היה בבית ראשון. זה עוד היה בבחינת אלמא דאידקסיא של בינה המקננת בעולם הבריאה. זה מה שהיה בבית ראשון. בבית ראשון כשנפגשת, אתה נכנסת בעצם למציאות של הטעמים, של המוחין. טוב?
לכן הייתה נבואה.
ודאי, תילי פלאות. חוכמה. הקודש בבית שני. זה תילי פלאות. זה החלוקה בין... בדיוק, זה החלוקה בין נבואה לרוח הקודש. מבחינת חכמים, תנאים זה בית שני. תנאים זה בית שני. הקודש כבר משקשקת או מקשקשת לפניו וכו', קיימת כבר רוח הקודש. נבואה זה בית ראשון. נבואה פירושו היכולת לראות פה את המציאות הזאת. מתי אני יוצא מספק? סוף שזה המון עוצמה, אבל מתי אדם יוצא מספק שאומרים לו, תשמה, היה פה נס שאי אפשר להתווכח איתו. יש פה נס שאי אפשר להתווכח, הוא לא, הוא לא, הוא לא. מה אני מתכוון להגיד? זה לא עובד בדרך של השתלשלות. אז אדם פתאום עובר איזה תהליך, אומר, אין לי מה להגיד. זה לא תמיד טוב דרך אגב. במעמד הר סיני היה נס כזה, ותראו מה יצא מזה. אדם יכול להתפעל מזה, ואחרי זה במדרגות החיים, כיוון שזה לא היה בדרך של השתלשלות. לבעוט. בדיוק, לבעוט. כי הוא עוד לא הגיע למדרגה הזאת. כן, זה. בכלל לא, זה לא קשור. נתגלה אבונם ולא נתגלה אבונם. הכוונה היא מה חומרת האבון. פה זה שנאת חינם, ופה זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ולכן, באבון שמתגלה, ניתן לעשות לו תיקון. באבון שהוא יותר פנימי, אי אפשר לתקן אותו. בעומק, לא ניכנס לזה עכשיו כי נורא מאוחר, אבל בעומק, ממה נובע צינת חינם? ממה נובע? היא נובעת מחוסר היכולת להסתכל בפנימיות. מזה היא נובעת. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? של בית שני. אתה חוכמה עצומה. חוכמה עצומה. רק היכולת לראות את האלוקות שלך. היא נחלשה. כולם יודעים בפלקט לכתוב ואהבת לרעך כמוך. אני לא בטוח שכולם זוכרים להוסיף אחרי זה את שתי המילים שחותמות את הפסוק.
אני השם.
אין ואהבת לרעך כמוך בלי השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך? שאת השניצל שלי אני פחות אוהב מאשר... מה, איזה מין דבר? מה אתה רוצה? מה אתה אומר לי בכלל? ואהבת לרעך כמוך פירושו אני השם. אז מה משתף אתכם? פנימיות. בית שני נתגלה הבאה. רק נסיים את השורה השתיים האלה, ומפה בעזרת השם, בשמחה גדולה, ברוב עם בערב, בסיום של הליקוטי המרים. אז איפה אנחנו? וקודשי קודשים דעשייה, היה מתלבש בקודשי קודשים שבבית המקדש שלמטה, ושרתה בו מלכות היצירה, מלובשת בקודשי קודשים דעשייה. ולכן, גם בבית ראשון וגם בבית שני, לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם. ברור, כי אתה בכלל פוגש, אתה כאילו יוצא ממציאות עצמי, היא לא נכונה לך. ומשחרה, לבד כהן גדול, שמותר לו להיכנס לשם ביום הכיפורים, דיברנו על יום הכיפורים, שהוא הגילוי של הפנימיות של הכל. ומשחרב בית המקדש, וכהן גדול זה מעלת קודשי הקודשים, לא ניכנס. ומשחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כלומר, התורה היא היכל קודש הקודשים. זה פילי פלאות. כלומר, התורה היא מאחדת את הקדוש ברוך הוא עם העולם. היא המאחדת את הקדוש ברוך הוא עם העולם. שהקדוש, איך תמיד אמרנו, הקדוש יהיה ברוך. שהמובדל יהיה מוברח פה. בסדר? הדרך היא ד' אמות של הלכה. אז אפשר עוד פעם לראות את זה כחורבן, ובצדק. אפשר להגיד, זה בא כדי לגלות את היכל קודש הקודשים שבי, שכאשר כל אחד מאיתנו יגלה את היכל קודש הקודשים שבו, אז נוכל להביא את העולם לתיקונו, שהוא יהיה התיקון הנכון. כלומר, כל הזמן הקודש ברוך הוא עושה לנו GPS'ים כאלה. הביא אותנו למעמד הר סיני, ואומר, אני יודע שאתם עוד לא במדרגה. בסדר, אל תיראו, כי לבבו נסות אתכם בא אלוהים, ובעזרת השם, בתחיית המתים נגיע לזינו ובינתיים, לכו לעבוד. הבנתם מה התוכנית? אתם יכולים להביא את העולם השם. גם במובן הזה של חורבן זה כך. כלומר, ברגע ששכינה כבר לא שורה, אז זה סך הכל יציקה של אבנים. זה טיטוס הרשע, שאמרנו, שבא ולוקח את הפרוכת ובעל זונה שם עם מחשימו בקודשי הקודשים והכל, ואומר, אין שכינה, אין כלום. צודק? כי אין שכינה, אין כלום, רשע. מה יש? אין כלום.
שאלה גדולה, אבל לא כנס אליה, אבל מה שדיברנו פעם, אז למה
בכל זאת
עכשיו
צריך להיכנס לשם? זה כלי פלאות. בגלל שבקדושתן אפילו כשאין שוממים. כי אור אין סוף חל בקדושתן אפילו כשאין שוממים.
אבל אין
לוחות,
אין כלום.
אבל יש שוני בהשראת השכינה. יש שוני בהשראת השכינה, זה מדהים. שמעון אומר, אם השראת השכינה באה רק מהלוחות, מדרגת השראת השכינה באה מהלוחות. גם המדרגה של עצם הגשמיות שנמצאת שם של השראת שכינה לא מאפשרת להיכנס לשם. בדיוק, בדיוק, מצד ישראל. בדיוק, בדיוק, מה שאומר יעקב אבינו. ואנוכי לא ידעתי, יש השם במקום הזה. לא היו לוחות, לא היה מקדש, הוא קם בבוקר, לא נשאר סולם מהחפירות הארכיאולוגיות של הלילה. קם בבוקר והגיע למסקנה, יש השם במקום. וזה שער השמיים, פירושו של המושג וזה שער השמיים, זה שער השמיים, 5 מטר שמאלה זה לא שער השמיים. זה החידוש של יעקב. מה אתם מדבר לכם? כן? מפה בעזרת השם ניכנס לסיום בעזרת השם הערב ונחס.